אמור, אמור, אמור. אמור למי? לכהנים. אז מה עם אלה שלא כהנים, מה יהיה איתם? אה? באמת, לא פעם ראיתי בצהרה כותב שאנחנו ממלכת כהנים. ומידת הכהונה נמצאת בכל עם ישראל. אנחנו גוי קדוש, ממלכת כהנים. הכהן, כל עניינו, כמו שראינו, להעיר, להיטיב לעולם, לעבוד את אלוקים, לחבר בין עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זה עניין. אבל זה גם עניין של כלל ישראל. לכן, מידת הכהונה היא לא נמצאת רק באופן ספציפי בכהן כזה או אחר, אלא בכל יהודי ויהודי יש את המידה הזאת של כהונה. אז לכן אפשר ללמוד פרשת אמור, למרות שחלק מאיתנו לא כהן, בסדר? טוב, הדבר נוסף זה לגבי, דיברנו על לא יקרחו כורחה וכל הדברים, נכון? עכשיו יש עניין של להתחתן. מישהו מעוניין להתחתן כאן?
כן.
טוב, אם אתה כהן?
לא.
טוב, אתה די חופשי. אבל כהן הוא מוגבל לגבי החתונה. הוא לא יכול להתחתן עם נשים מסוימות. לדוגמה, גרושה הוא לא יכול להתחתן איתה. כתוב בתורה, מפורש. אישה זונה וחללה לא ייקחו. ואישה גרושה מאישה לא ייקחו. כי קדוש הוא לאלוהם. ולכן הוא אדם מיוחד, נותן לדעת, נישואים זה לא רק עניין טכני. ברגע שהאדם מתחתן, אז הסטטוס שלו, המציאות שלו, המשפטית, אבל גם האלוקית משתנה. אדם שלא נשוי, חז"ל אומרים עליו שהוא חצי בן אדם, הוא לא בן אדם. זה נכון? איך אתה יודע? אתה מרגיש ככה? כן, תדעו לך, לא אני המצאתי את זה. אבל מה, זה שאתה מתחתן, אתה צריך לדעת עם מי להתחתן. אם האישה הזאת מן התורה, לא גרושה לכהן, לא מתאימה, אז התוצר של זה הוא לא טוב. הילדים הם חללים, זה נקרא. חללים זה וקום. הם מאבדים את הכהונה. אז באמת שאם כהן רוצה להתחתן, הוא צריך לפני זה לבדוק. לפני הכל, את בת כהן או את גרושה, סליחה. את גרושה או לא גרושה. ואחר כך רק עשה את השידור. לא קודם יעשה את השידור, ופתאום יגלה שהיא גרושה. יכול לקרות דבר כזה? אה? באמת, מי שהולך להתחתן ברבנות, מבקשים הצהרה שהבת או הבן, לא משנה, הם רווקים ולא גרושים. ועדות, אין להודות ועדות ועדות בדבר.
זה לא נכון
לכהן,
אבל להתחתן עם אישי גרושה.
מה?
זה לא נכון לו, אבל...
כן, זה בדיוק מה שלמדנו כאן. ברוך אתה, אדוני אלוהים, המלך העולם, שהכל... נהיה בדברו. מה זה חללה? חללה שנולדה מן הפסולים שבכהונה. זאת אומרת שהאימא שלה הייתה גרושה והתחתנה עם כהן, אז הבת היא נקראת חללה. היא גם לא יכולה להתחתן, אי אפשר להתחתן איתה עם חללה. שנולדה מן הפסולים שבכהונה, כגון בת אלמנה מכהן גדול, שגם היא לא יכולה, או בת גרושה וחלוצה מכהן עדיון. וכן, שנתחללה מן הכהונה על ידי ביאה אחת מהפסולים לכהונה, אז גם היא לא יכולה להתחתן.
אלמנה מכהן גדול.
זה עוד לא הגענו, אנחנו עוסקים כל הזמן בכהן עדיון. אבל כהן, תפתחו את הדפים בהמשך, הכהן הגדול, פסוק י', הכהן הגדול יש לו דינים מיוחדים בדבר הזה. והכהן הגדול מאחיו אשר יוצא כראשו שם מן המשחה, הוא מילא את ידו ללבוש את הבגדים ואת ראשו לא יפרע, הבגדיו לא יפרום, וכל נפשות לא יבוא להביא ולאמר, בניגוד לכהן אדיוט, מקדש לא יצא ולאחר את מקדשי, מקדש אלוקיו. והוא, בפסוק י' ג', הוא אישה בבתוליה עיקר. זאת אומרת, כאן זה עוד סייג. הוא חייב להתחתן עם אישה בתולה ולא אישה, אפילו אלמנה, לא כדי. לא, לא. ואלמנה וגרושה וחללה, זונה, את אלה לא עיקר, כי אם בתולה מהמה וכך אישה. זאת אומרת, צריך לדעת, כל זיווג זה לא רק עניין טכני, זה לא רק עניין... ויש עוד גם דבר פנימי יותר, עמוק יותר, הזיווג, כן. אני רוצה לדעת, גם כתוב, לא להם ייקח אדם בת תלמיד חכם, בת כהן או משהו כזה, ואם לא, אז ייקח זה, אלא. יש משמעות לדברים האלה. בהמשך הדורות, נאמר איך זה. אז למשל, לא מתחתנים כראוי, אז פתאום מסתבר, היה כאן איזשהו חלל או חללה או משהו כזה. היה כאן יהודי, זכרונו לברכה, כבר נפטר. הוא היה ניצול שואה. וקראו לו כהן. כהן, 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 כהן. הוא חזר בתשובה. יום אחד הוא בא אליי, אומר, אתה יודע מה, אני לא כהן. אני חלל. שאלתי אותו, למה אתה חלל? הוא אדם היה כנה, ישר. מה קרה? לא צריך לעלות לתורה. חלל לא עולה לתורה. שאלתי אותו, למה קרה? הוא אומר שהוא היה בגטו ורשה, במקום הזה. ושם, במקום הזה, הוא נולד. באמת, אבא שלו כהן, אבל אמא שלו הייתה גרושה. וזהו. חלל. חלל זה קטרתי משמע. וקום. ריקנות, כן. הוא הוריק ממנו את הקדושה של הכהונה. דוגמה. גם היום יש דבר כזה. והיום בכלל נושא הנישואין צריך לדעת. אנשים לא מקפידים ככה וככה, הם צריכים ככה. אבל תמיד צריך לדעת שאדם צריך לקחת אחריות גם לדורות הבאים. היום אתה, איך אומרים, עושה מה שבא לך. מחר הילד שלך יחזור בתשובה. למה עשית אותי חלל? צריך לקחת אחריות, נכון? אלה שלא מתחתנים כראוי, כמו שאומרים, הם לא מבינים שהם מספחים לא את עצמה, גם עצמה, אבל בעיקר את הדורות הבאים. כמו היום שבאים כאן החבר'ה מארצות הברית או מרוסיה או מצרפת, לא משנה. חלק גדול מאיזה... מבחינת האישות, מעמדם, הזהות שלהם, הוא לא ברור. זה לא נעים, האדם שואלים, תגיד לי, אתה יהודי? הוא אומר, אתה יודע, ככה וככה. אני לא בדיוק. אדם בלי זהות, קשה לו. זה למה כשההורים לא לקחו אחריות על הדור הבא, סיפחו את הילדים שלהם. בסוף אנחנו חברים בתשובה או מתגיירים כאן מחדש, ואז ההורים האלה שעשו שטיות, הביאו אותנו, הם באים לחתונה. טוב, טוב, תיקנו את המעוות. אבל זה לא פשוט. אני יודע מה שאלת אותי לגבי בתולה, כהן שנושא אישה שהיא לא בתולה, זה ילדים חללים. כהן גדול. אתה למשל כהן גדול, נכון? מה הגובה שלך? השפע האלוקי שחל על כהן גדול, הוא מחייב שהחיים שלו יהיו בשלמות, כולל הנישואים, כולל... כל העניין הזה של תורה ומצוות זה על מנת שהשם יזכה אותנו. אבל שיזכה אותנו, אנחנו צריכים להיות שלמים בכל דבר. משניות, רבותיי. אנחנו בפסחים, פרק ד' משנה נכון? מושיבין שובחים את תרנגולים ב-14 ותרנגולת שברכה מחזירים אותה למקומה. משנה ו. זה זין? אני לא רואה. סליחה. טוב, משנה ו. רבי מאיר אומר, כל מלאכה שהתחיל בה קודם ל-14, גומרה ב-14. אבל לא יתחיל בה בתחילת 14, אף על פי שיכול לגומרה. דהיינו, מותר לגמור אותה 14 עד חצות. אפילו במקום שנהגו שלא לעשות מלאכה, מכיוון שהוא התחיל, מותר. ודווקא מלאכה שהיא לצורך המועד. להכין את הבית, לשחוט, לבשל. אבל מלאכה שאינה לצורך המועד, במקום שנהגו לעשות מלאכה עד חצות, עושה. מקום שנהגו שלא לעשות, על פי שהתחיל קודם, 14 אינו גומרה. אבל לא יתחיל בה מתחילה ב-14. אף על פי שיכול לגומרה, עד חצות היום, וחכמים אומרים, שלוש אומניות עושים מלאכה בהרבה פסחים עד חצות, מה זה? מותר להם בכל מקום אפילו להתחיל מלאכתם ב-14 וניסן לגמור אותה עד חצות. מה עם המלאכות האלה? חייטים, ספרים וקופסים. זה גם מלאכה. זה קשור להכנות לחי. רבי יוסי בר יהודה אומר, אף הרצענים, מה זה רצענים? מה שנקרא היום סנדלרים. סנדלרים גג, הם מכינים את הנעליים. עושים נעליים, מותרים לעשות מלאכתם בהרבה פסחים, עד חצות. שכן, התירו לעולי רגלים לתקן נעליהם בחולו של מועד, בגלל שהם באים לירושלים. וכך, בהרבה פסח, עד חצות היום, מותר גם לרצענים לעשות נעליים חדשות. ברם חכמים סוברים שאין למדים תחילת המלאכה מסוף המלאכה. כלומר שאם אמנם התירו בכל המועד לתקן נעליים של הרגלים, ללמוד מזה היתר לעשיית נעליים חדשות בערב פסח. מלאכה כחכמים, ולא באו חכמים לחלוק על רבי מאיר, אלא להוסיף על דבר אורות רבותיי. אורות, מי רוצה אורות? בואו נראה, אצל הרב אתה רוצה הרבה אורות. הושבתם מים וססון ממעייני הישוע. קוף, סמך. אי, נכון? נלי, יוד. בשם שהאידאה הנפשית, האישית, מתגלה בצורת הגבייה, בכיתובה וצביונותיה הפרטיים, כך מתגלה האידאה הכללית של האומה דווקא בכל פרטי אוצרותיה, באמונתה, בחוכמה, בשפתה, בארצה, תקוותה, בכל מנהגיה. ואלה בעצמם אינם הגורמים היותר גדולים ניתן לה לאומה והחיים כל מה שהם מתחבבים ונעשים יותר מוגלים בחפץ להם בדרכי החיים. אני רוצה להסביר בדרך של משל. נניח אדם הוא אידיאליסט. נניח פעם היה מה שנקרא הקיבוצים. היה דבר כזה. גם היום יש באיזה מידה. ומה שאפיין את הקיבוצים, שהיה להם אידיאולוגיה. אחד בעד כולם, כולם בעד אחד. שוויוניות. יופי, נכון? אידאה מצוינת. עכשיו, איפה היא נבחנת האידאה הזו? בחיים. למשל, אני הייתי פעם קיבוצניק. אז היה דבר מציאות כזאת. מה זה אחד בעד כולם? היו איזה 500 אוכלים בחדר אוכל, נניח. ולא היה מכונת שטיפת כלים, משהו כזה. אז אחד בעד כולם, אחד שוטף לכולם את הכלים. ואיך זה היה? בתורנות. אתה צריך לעבוד, אבל מדי פעם היה תורנות. אחרי האוכל, אחרי ארוחת ערב, שופשים את כל הכלים. אז היו שני טיפוסים. אחד אידיאליסט, אידיאליסט באמת, כמו שהרב אומר כאן, ואחד שהוא ככה. זה שהוא אידיאליסט באמת, היה שוטף כלים, עד אחד, שתיים בלילה, מזלגות, סכינים, צלחות, אין סוף של מישהו כאן שטף כלים בבית. של 500 יש? לא. הצבא. הוא שר, מבסוט, חלס. למה? הוא אומר, במעשה הזה אני מממש את האידאה. את הרעיון של השוויוניות, אני במעשה הזה של... אחד או הפוך בדיוק. קודם כל הוא מנסה להתחמק. כל הזמן מתחמק. ואם כבר הוא עושה, אז כל הזמן יש לו, איך אומרים, תלונות, הערות, רע לו, לא טוב לו. אז לכן, אומרים, אידאה זה דבר טוב, אבל היא צריכה לבוא לידי מימוש במעשים. זה מה שהרב אומר. האידאה של עם ישראל, היא צריכה לבוא לידי ביטוי במעשים, בתיקון המידות, במצוות, בתורה, וכל הדברים האלה. וזה האידאה באה לידי מימוש, ולא בדיבורים ודברים כאלה. פעם, נהג לספר, היה פעם, אני זוכר, שהייתי אז בקיבוץ, הייתי נער. אז יום אחד נכנסתי, היום זה נראה משונה, אבל פעם היו שירותים משותפים בקיבוץ. זאת אומרת, לא כל בית היה שירותים. שאלו אותי למה. לא היה לה, ככה זה היה מקובל. היית גם בעיר היה, אני זוכר בנעוריי, היינו גרים באיזה חצר כזאת, והיה שירותים משותפים לכל השכנים. היום זה לא ככה. היום כל בית יש כמה פעק, שלושה, ארבעה שירותים. לפחות. טוב, אני נכנס לשירותים, סליחה שאני מדבר בית המדרש שלה. נכנס לשירותים, את מי אני רואה שם בשירותים? את המזכיר של הקיבוץ. קראו לו יעקב, זכרונו לברכה. יעקב מרגלית, זה היה שמו. ואנחנו מאוד הערכנו אותו והרצנו אותו, היה איש חשוב בעינינו וכל זה. פתאום אני נכנס לשירותים, אני רואה אותו מנקה את השירותים. אני אומר, יעקב, מה? זה מה שאתה צריך לעשות? לנקות את השירותים? הוא מסתכל עליי, אומר, תדע לך, דוד. זה כל האידאה של הקיבוצים, של הקיבוץ. שאחד בעד כולם. אם אני לא עושה את זה, אני פוגם באידיאולוגיה. של אחד בעד כולם. הוא צודק, נכון? סליחה שאני אתן משל כאן, אותו דבר. אדם שלעם ישראל יש אידיאולוגיה להיות טוב, אבל זה לא מספיק את האידיאולוגיה, מה צריך להיות? מעשים, צריך לעשות טוב. בזה אתה ממש, לא רק באופן פרטי, אלא גם באופן כללי. אותו דבר גם במשפחה. אתה לא התחתנת, נכון?
לא.
התחתן. כל המילים היפות שלך לאשתך, הן לא שוות כפלט השום אם אתה לא עוזר לה. שומע? נכון, אבי יוסי? הוא כבר נשוי, תראה אם זה כאן
לבד. הוא קורא הרבה צ'קים, זה פשוט.
למה היא אוהבת לעשות פניות?
לא, הצ'קים של הבטחות, של...
יום טוב.